ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
מהר"ן שמה, העלאת הכבוד לפרשו, זו תורה קשורה לחנוכה. אני מניח שאנחנו לא נספיק לגמור את הרעיון. יש לכם, יש לנו מחר שבוע גם כן, שני, אין שום בעיה. בשתי הפגישות אני מקווה שבאמת נסיים. באמת זה מתחיל מפסוק לראש השנה, גם לא, זה קשור לראש השנה פה בסעיף, בסעיף שאני חושב זה לראש השנה בהמשך, בסעיף י', אבל צריך ללמוד את הכל, אנחנו נראה את עיקרי הדברים, וכמובן מה ששייך לחנוכה במיוחד. עכשיו זה תורה באמת לא פשוטה. זה מחזיר אותנו לתורות שראינו בפעמים הקודמות, שהקפיצות האלה ממושג למושג, מיסוד ליסוד, שאנחנו לא מבינים את הקשר. יכול זה מאוד מאוד בולט, רק נקרא את זה, ואני מקווה שנוכל לפשט את זה בעזרתו של הרב שגר כמובן. להמשיך שלום בעולם צריך להעלות כבוד הקדוש ברוך הוא לשורשו הנו ליראה. זה כבר דוגמה ראשונה, מדבר על שלום, מדבר על העלאת כבוד הקדוש ברוך הוא לשורש הנו ליראה. כמו שכתוב, ליראה את השם הנכבד. טוב, אז מהפסוק הזה הוא לוקח את הקשר בין הכבוד לבין היראה, כן? כן, כל פסוק שרבי נחמן מצטט פה, הוא תורם לו משהו למהלך שלו. אולי קצת נראה עוד כמה פסקאות, ואם אפשר להעלות את הכבוד אלא על ידי תורת חסד. נו, אז תשימו לב, שלום, כבוד, עלה לשורש, יראה, עכשיו יש לנו תורת חסד. תורת חסד אמור חמנו זיכרונו לברכה, זה הלומד תורה על מנת ללמדה, כי זה עיקר כבודו כמובן בזוהר. נשארת עד ישר אקום עתיים ועוד הנקוד שרוך הוא כדי נסתלק והתייקר שמי דקוד שרוך הוא אלא ויתת כמו גבי יתרו. זאת אומרת, בשעה שהאומות באים מצטרפים לעם ישראל, זה עיקר הכבוד של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, תורת חסד זה ללמוד על מנת ללמד, לצרף עוד ועוד אנשים לקדושה, ולכן הוא לוקח פה את יתרו. אומות העולם גם מצטרפים. שעת אדם, הוא הגר. שעת אדם, אמר יתרו, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, כדי להסתלף ולתקיע כשמה דקות שבו יפה. אני חושב שהמילה הסתלף בהקשר הזה, אולי מישהו מכן יודע, כדי להסתלף ולתקיע כשמה. אולי זה גם כן חלק מעניין של ההעלאה. לא סילוק, כמו שאנחנו מבינים כאן. נמצא זה הכבודו, שבני אדם שהם מחוץ לקדושה, מקרבים את זמן לפנים מהקדושה, אין גרים שמגרים. אין גרים שמגרים, אין בעלי תשובה. שגם אם היום מבחוץ, או כשמקרבים ומכניסים אותם לפנים, זהו כבודו. זה דרך אגב, אחד המקורות לזה שבברסלב עוסקים הרבה מאוד בקירוב רחוקים. וזה אחד התורות שמסבירות את העניין הזה. ועכשיו הכבוד בגלות. בעיקר הכבוד אצל העקום, ואנחנו בני ישראל שפלים ונבזים. ונעתיד לראש שיתגלה כבודו מבין החושך, כמו שכתוב, ונגלה כבוד השם, כי אז עתו כולם לעובדו שכם אחד, אז יאמרו בגויים לכו בנוחת באור השם, וכבוד נקרא אור, כמו שכתוב, והארץ העירה מכבודו. אתם כבר מתחילים להרגיש את הסימנים של חנוכה, כן, האור והכבוד. עוד לא הסברנו כלום. אולי, ואי אפשר לקרב את הגרים עם בעלי תשובה אלא על ידי תורה. שרצה להשקוט אותם. טוב, כבר פה יש לנו הרבה לעיין ולהעמיק ולהבין. דבר ראשון, להבין לציין את זה, כן. איזה פער ענק, שמיים וארץ, ולימוד ענייני חנוכה, דלקת נרות, ולי החסידות, ולי רבי נחמן, ולי קצת פנימיות, לבין עסק רק ברובד פשוט יותר, כן, גם של ההלכות וגם של, נגיד, של המחשוב, כן, יש הרבה וורטים בחנוכה, כן, מתעסקים עם למה 8 ולא 7, הכל חשוב, אבל כשאתה נכנס לרבי נחמן אתה צולל לתוך עולמות, הפער הוא ממש גדול, עצום. אני מקווה שאנחנו נצליח, אני חשבתי על זה הרבה, למרות שכבר לימדתי את זה פעם, יותר מפעם, אבל כל פעם מחדש, בגלל התסבוכת, עוד פעם להיכנס לזה ועוד פעם להיכנס, עוד פעם מחדש. אולי אני אצטרך גם את העזרה שלכם. קודם כל, אני מדבר על שלום. מה זה קשור, שלום בעולם? פשטות, כמו שאמרנו, מדובר פה הרי על סולידריות, על זה שכולם מתכנסים ומודים מודים בשם השם, כן? וכמובן, אולי קצת נקדים את המאוחר, מה זה קשור לחנוכה? הרי הדלקת הנר זה אור, כן, שמאיר עד שתכלה רגל לתרמודי, כאילו לחלות את תרה, את הרשע מן העולם, להביא לאיזה שלום עולמי כללי כזה, כן? אז זה הערת אגב, איך זה קצת נותן רמזים להמשך, לקראת סוף התורה, כן, על הקשר לחנוכה. אבל עוד צריך עוד להעמיק בדבר הזה. אז הוא אומר, צריך להעלות כבוד הקדוש ברוך הוא לשורשו. קודם כל יש לנו מילה אחת, כבוד. מה זה כבוד? מה זה כבוד השם? כבוד השם זה השכינה. מה זה השכינה? השכינה זה אלוקות שמתגלית פה בעולם שלנו, ולכן המילה כבוד חוזרת הרבה פעמים בהקשר למשכן, נכון? כי המשכן היה עניין של השארת השכינה בתוך העולם שלנו, כן? השכינה יורדת לתוך עולמנו, הקדושה נמצאת גם בתוך העולם שלנו, לא רק בתוך העולמות העליונים. אז זה הכבוד. אבל פה הוא מדבר על העלאת הכבוד לשורשו, היינו ליראה. זה כבר גם כן תסבוכת בתוך תסבוכת. קודם כל המושג העלאה לשורש, אתם לומדים מהרב קוק, נכון? ואתם כבר צריכים לדעת מה זה העלאה לשורש, כן? אתה לא היית איתנו בעניין הזה, אבל בשביל לפשט את העניין הזה, מה זה העלאת דברים לשורשם? פה הוא מדבר על העלאת הכבוד לשורשו, אבל העלאת כל דבר עניין במציאות לשורש זה לא רק בקשר לכבוד. אז בואו נראה את הדוגמה שכבר ראינו אותה, כן? אבל חייבים לחזור עליה פה, כי היא נורא ממחישה בעמוד 21. ואנחנו פה לוקחים דוגמה קצת בעייתית, פה נגיד יותר דופן, הסתכלות על אדם נתקל בפתע פתאום באישה יפה, לא מלכתחילה, כן? הדוגמה הזאת היא העלאה לשורש בדיעבד, לא מלכתחילה, כעניין של הסתכלות. כמובן שאין עוד רק חוק שום מקום איך לעשות, איך לנהוג בהסתכלות, זה רק בדיעבד. הנה, תראו, לקח יש כנעים מהסתכלות, אם מסתכל בפתע פתאום על אישה יפה, נגיד עוברת ברחוב מולך אישה, אתה לא תכננת ולא צפית את זה, אבל אתה נתקל, בן אדם נתקל עם כל מיני דברים, וזה כמובן ישר מעורר אצלו יצרים, כן, יצרים אפלים. אז יחשוב במחשבתו, יש פה איזה היתרון של הפסקה הזאת שהיא נורא ממחישה את העניין הזה של העלאה לשורש. יחשוב במחשבתו, מניין לה זה היופי, ולא אם הייתה מתה לא היה לה עוד זה הפנים. אם כן, מניין לה זה? על כוח, זה בא מכוח אלוקי המתפשט בה, הוא נתן לה כוח היופי והדמימות. נמצא שורש היופי הוא כוח אלוקי. ולמה לי למשוך אחר החלק? טוב לי לדבק בשורשה בעיקר הדכול אלמין, ששם כל היופיים. לכן מה שמסתכל בשאר גשמיות כגון בכלי, יחשוב מניין בא לכלי זה הנוי והצורה. על כוח החומר הוא הפסולת, והנוי והצורה היא הרוחני והחיוני, מזה הכלי. והוא גם כן חלק אלוק הממעל. וכן כשאוכל, יחשוב שהטעם והמתיקון של דבר המאכל הוא בא מכוח חיוני, והמתיקות של מעלה שהוא חיותו. ודומם יש גם כן חיות, שאנו רואים שיש לדומם מהו קיום ועמידה. נמצא שיש בכל מקום חיות אלוקי ממעל. ואם תסתכל כך, נמצא מסתכל במחשבה ואין ההסתכלות שלו להסתכלות בעבור אין סוף ברוך הוא. זאת אומרת, שוב, העלאה לשורש פה במקרה הזה זה לקחת את הנטייה הטבעית, כאילו להתאפס לצד החומרי, לצד היצרי, ולהעלות את זה לשורש, לראות את המקור. שורש, מאיפה השורש של כל הנה היופי שיש בעולם הזה, כולל יופי של נשים, זה מכוח הנשמה שיש בה, מכוח החיות שיש בה. האישה מתה, לא, אין בה יופי, אין בה יפויות. ולכן הוא עושה פה איזו פעולה במחשבה שלו, העלאה מתרחשת במחשבה. כן, הוא אומר, תחשוב בעצם מה מקור היופי בעולם, זה הכוח האלוקי שמחיה כל דבר בעולם. ומה שצריך לעשות, למה להידבק אחרי החלק? תחשוב על מאיפה זה בא, תחשוב על זה שיש פה חלק אלוק ממה, שזה גם נותן את היופי החיצוני, ואז הוא מתלהב לא מהחלק היצרי, אלא הוא מתלהב מהשורש. כן, זה מביא אותו לאיזה הסתכלות, לאיזה יכולת לראות, להידבק, לדבק את המחשבה שלו במקור, בשורש של כל דבר. וזה אמרנו כמה פעמים שדבקות בחסידות, מה זה דבקות? דבקות זה לדבק את המחשבה. זה לא להידבק, זה לא דבק. לאן אתה לוקח את המחשבה שלך? לקחת את המחשבה ולהעלות אותה זה, לשורש, זה אומר לחשוב על המקור של כל דבר בעולם, שהוא מהקדוש ברוך הוא, אלא זה מתגלה פה בעולם שלנו. זה השכינה, כן? השכינה זה הכבוד ש... זאת אומרת, הכבוד שנמצא בתוך עולמנו, כל דבר ועניין בעולם הזה יש לו שורש אלוקי. הבעיה היא שאנחנו פונים תמיד אל היצר, ופונים, לוקחים את המבט שלנו לכיוון הנמוך והנחות, והעלאה לשורש בחסידות זה הדרכה איך לא להתאפס לחלק הזה, אלא לחזור למקור. מה שפה בדוגמה זה עניין של הסתכלות, כמו שאמרנו, אבל זה בדיעבד כמובן, בתורה הזאת זה בעניינים של כבוד. כן, זאת אומרת, איזה בעניין של יראה. שוב, אז בוא, אני צריך להעלות את כבוד הקדוש ברוך הוא לשורשו. אנחנו מדברים על כבוד השם. כבוד השם זה כבוד השם ששורה בעולם הזה, אבל להעלות את זה לשורש זה ליראה. מה הקשר? מה זה יראה? אז תבנה כזאת, גם בעניין הזה של יראת השם יש כל מיני מדרגות. יש יראה עליונה ויש יראת תחתונה, יראת הרוממות ויש יראת השכר והעונש. כן, היראה השכיחה בדרך כלל היא היראה המלחיצה, פחד. כן, יענישו אותי, הקדוש ברוך הוא יעניש אותי, חטאתי, היראה שמה יחטא. זה הצד ה... מוחצן של העירה. זה כאילו באמת אני חזק, זה גם כן לאגו שלך, כן? ברגע שאדם מפחד על עצמו, על האגו שלו, בעצם הוא משרת את ה... כמו שבאישה זה לקחת את זה ליצר, גם פה פחד מהקדוש ברוך הוא, אם הוא פחד שמוליד בך עצבנות, מוליד בך איזה משהו ככה מלחיץ, זה הפחד הנמוך. העלאת היראה, אפשר לומר, העלאת כבוד הקדוש ברוך הוא ליראה, בחנוכה זה בנושא של יראה, זה להגיע ליראת הרוממות, להגיע להערצה, להריץ לך ונקדיש לך. כן, אתן לכם דוגמה, כשפוגשים אדם גדול, כן, יש לו מאור פנים, כל אתה מעריץ איזה יראה, זה לא רק שאתה מפחד ממנו, כן, אלא אתה רואה פתאום איזה משהו נשגב, יוצא בך איזה רגע של הערצה כלפיו. אצל רבי נחמן זה עוד יותר, אנחנו רואים את זה בהמשך. אנחנו מדבר על רמה עוד יותר, והוא מדבר על אימה. אדם עומד בפני הנצח. כאילו, משל למה הדבר דומה, אדם שעומד על צוק בפני תהום. אני לכם פעם לא מציע לאף אחד להתנסות בחוויה הזאת, כן? אבל יש רגעים של אימה. היה משם פעם זוג שעלה, אני יודע, בניו זילנד, אני חושב שיש הרי גז שעלולים להתפרץ כל רגע. אני לא יודע אם זה היה בניו זילנד, הם עלו למעלה לראות את ה... לראות מה קורה בפנים, והם תיארו, הם אמרו שזה רדף אותם תקופה ארוכה, מה שהם ראו שם. אדם שעומד מול האינסוף הוא מתפורר. יש גם תיאור של אחר שקוראים קטלר, אני חושב שהוא המציא את הטלסקופ, והוא תיאר שם איזו הרגשה אדירה הייתה לו כשהוא ראה פתאום שהוא מסתכל בחלל ראה פתאום עולמות, כן, מעבר לעולם שלנו. יש אנשים שחווים דברים כאלה, קשה לנו בדרך כלל לחוות את זה ביום יום. מבחינת רבי נחמן זה לא היה על ידי טלסקופ, וזה לא היה על ידי זה שהוא עלה להרגע, אלא זה היה עניין מצב בסיסי שלו, קיומי, כן? הוא חי במצב כזה של אימה, של עמידה מול הנצח, ולהעלות דבר לשורשו, לקחת את זה מהדבר המוקטן והדבר הבאמת גדול, לא, שזה לא יהיה יראה של עצבנות, אלא שזה יראה, כן, של עמידה, משהו נסגר. יש בעולם הזה משהו נסגר שאתה עומד מולו, שקשה להבחין בו במבט הרגיל היומיומי שלנו. כמו שאמרנו, המבט הרגיל היומיומי לוקח אותנו נמוך, לוקח אותנו ליצר, לוקח אותנו לאגו, אבל מה שרבי נחמן מתאר פה זה הצורך להעלות את זה. עד כאן הדברים ברורים. עכשיו הלאה, אי אפשר להעלות את הכבוד על ידי תורת חסד. מה הקשר? אני חושב שזה בולט בעין. כן, הבעייתיות שיש לנו, כי אנחנו מתקלים כמעט בכל תורה של רבי נחמן. תורת חסד, מה זה תורת חסד לפי מה שקראנו בהמשך? זה ללמוד על מנת ללמד. זאת אומרת, ללמוד על מנת, קירוב רחוקים. או גרים. זאת אומרת, פה ללמוד על מנת ללמד, זה לא רם בישיבה שמלמד אחורי ישיבה. רבי נחמן זה משהו יותר רחב, יותר, כן, של לקרב אנשים שהיו מחוץ לקדושה, לקרב אותם אל הקדושה. או גרים או בעלי תשובה. מה הקשר? מה הקשר? הרי דיברנו פה על כבוד, כבוד השם. דיברנו פה על כל מיני רמות של כבוד. מה הוא מכניס פה את המושג הזה של של קירוב רחוקים? אז התשובה היא, התשובה היא כזאת. ואתם רוצים להגיד? אבל בהמשך הוא אומר, המצב שלנו היום זה שאנחנו שפלים ונבזים בין האומות. כבוד נמצא אצלם. אז מה שאומר רבי נחמן ככה, שככל שאתה מקרב יותר אנשים שבאים מבחוץ, אתה יותר מעלה את הכבוד. כי זה שאנשי שלומנו חיים את יראת שמיים ואת המעגל שלנו, זה לא כבוד השם. מתי הכבוד האמיתי? כשאנשים שהיו בחוץ נכנסים פנימה. כשכל אחד מאיתנו מרגיש, אם אתה רואה אנשים שבאים מבחוץ, הם רחוקים מאוד מתורה ומצוות, כלום אתה רואה שהם מתקרבים, שהם באים, יש איזו תחושה טבעית כזאת של משהו ככה, של מכובדות, נכון? כי אם זה כל הזמן במעגל שלנו, זה דבר מובן מאליו. אבל כשבאים אנשים מבחוץ, אז פתאום אתה רואה שכבוד השם מתעלה, מתעלה. שוב, שגר בזמנו הגיעים את זה, ההבדל בין בית המשפט העליון לבית בית דין, כן, של הרבנות. למה יש מכובדות? אז פתאום לבית המשפט העליון, בעולם שלנו ככה אתה הולך היום, כאילו פה, בתוך ארץ ישראל. זה לא רק אצל אומות העולם, גם אצלנו מכבדים דברים שהם מחוץ לקדושה הרבה יותר מאשר דברים שהם בתוך הקדושה. כן. בתוך הקדושה הרבה פעמים יש לך תחושה, גם כשאתה מגיע לבית דין, לא מאחל לכם שתגיעו לבית דין, אבל יש תחושה של שטיבל כזה, כן. משהו שהוא לא... דרך אגב, תמונת ההשכלה הייתה לה הרבה ביקורת בזמנו על החסידות, על היהדות, וחלק מהביקורת הייתה בעניין הזה. איפה הכבוד? זה לא מכובד, כן, איך היהדות נראית. הם יצאו החוצה וראו, רכשו השכלה כללית, הלכו לאקדמיה ולמדו דברים, ושם הכל פאר והדר, הכל מכובד. אתה מגיע לבית כנסת ולשטיבל ולשטייטל שלך וכו'. אז זה לא אותו דבר. תראה, עכשיו אנחנו יכולים לומר על הישיבה שלנו שזה כבר שיפור מאוד משמעותי, כן? וזה אולי חלק מהתהליך של התקופה שלנו. יש הרבה יותר, יש שינויים. זה לא כמו שהיה בגלות, כמובן. יהודים באמת היו שפלים ונבזים ולא מכובדים. כבוד צריך להיות אצל היהודים, נמצא אצל הארכם. ולכן רבי נחמן מאוד מאוד היה חשוב לו. רבי נחמן עצמו התקרב למשכילים בסוף ימיו, היה משחק שח, אחד המשכילים. החסידים לא הבינו כל כך את הסיפורים האלה מתועדים, אבל זה קשור כנראה גם לעניין הזה, כן? הצורך הזה להעלות את השכינה מהאפר, להקים את השכינה מהאפר שלה, המכובדות הזו שהיא כל כך חסרה. ולכן אז אני חוזר עוד פעם, נמצא, זהו כבודו, כשבני אדם שהם מחוץ לקדושה מקרבים את עצמם לפנים מהקדושה, הן גרים שמגרים. ואגב, שוב הדוגמאות שהרב שדר תמיד היה אוהב לתת, כשבן אדם חוזר בתשובה, אז כשהוא נכנס לבית כנסת, אז הוא מכבד את הבית כנסת, הוא מפתח את הסידור, זה מאוד רציני, הוא מתפלל כל מילה, דף אחרי דף. מי שכבר רגיל לזה, מי שנמצא בתוך העניין, אני ממש רואה שזה תמר, זה בוא תצטרך למניין וכל אדם. מבינים את ההרגשה הזאת, כן. דווקא אנשים שבאים מבחוץ, מסתכלים על זה מבחוץ, ומצטרפים, הם באמת מוסיפים איזה כבוד, איזה מימד של כבוד שחסר לנו בצורה הרגילה. זה אדם שנולד דתי, ושבצורה זה נורמות של התנהגות, אבל שוב, אין את המכובדות שאתה רואה כשאנשים מבחוץ באים. הוא נכנס בעל תשובה לבית כנסת והוא מתחיל כך להתפלל מאוד מאוד רציני ודף אחרי דף, אדם דתי כשהוא רואה אותו אז הוא נראה לו דבר מוזר, נכון? כן? כי אנחנו קוראים את זה כמו אשרי, כל התפילה שלנו. שוב, אין כבוד. המוחצנות הזאת נותנת לדעת באמת את המימד הריאלי שלה שצריך להיות. הרב קוק דרך אגב הרבה כמובן דבר בזה, הוא דיבר על החילוניות, הוא אמר כשהחילוניות תהיה דתית, לא זוכר איפה אמר את זה, אבל הוא אומר, היא תהיה דתית באופן שונה מאשר הדתיים עצמם. גם בא מבחוץ, דתי זה כבר דתיות אחרת. וגם דרך אגב, יש איזון חוזר למי שמחזיר בתשובה. מי שעוסק בעניין של חוזר ברחוקים, זה עוזר לו גם לראות את האמונה באור אחר, באור יותר מכובד. אם אנחנו נמצאים כל הזמן בתוך המעגל שלנו, בתוך הדברים המובנים מאליהם, אין את זה. אין את זה כמו שאתה... כמו שאתה מרגיש בחוץ, אני אפילו כשאני עובר ברחוב, השבוע עברתי ברחוב בן יהודה, הברסלבר, עם המכונה, עם הטרנזיט שלהם, ואחד יצא החוצה, ואנחנו ככה שבתוך הברנג'ה, כן, לא מתלהבים מזה ככה, אתה רואה אנשים חילוניים מסתכלים על זה, התרגשות, איזו התרגשות, אני מכיר את הסיטואציה הזאת, כן, זה שוב, הדברים הם מאוד מאוד, השעון של הרב שגר היה ביכולת שלו להמחיש. לא לעשות דברים מלמעלה. זה לא דברים שלפני 200 שנה, זה דברים שאנחנו חווים אותם ביום יום. אבל הסיבה היא כמובן, כיוון שאדם שבא מבחוץ, הוא לא נולד לתוך זה, וזה לא היה דבר מובן מאליו, הוא מחליט מתוך חופש, מתוך האמת. וכשהוא מחליט מתוך נקודת המבט הזאת, אז הוא תופס את זה בצורה הרבה יותר מכובדת, יש לו הרבה יותר יראה כלפי הדבר הזה. ושוב, ולא מדובר פה על יראה של שכר ועונש, יש לו יראת הרוממות, יש לו יראה של העמידה, הדבר הגדול שהוא חווה אותו, שלא היה לו בחיים, חיי החולין שלו, כן? שהוא לא ידע להעריך שום דבר ועניין, פתאום הוא בא והוא מגיע אל הקדושה, והקדושה הזאת היא מדברת אליו, הוא מרגיש הוד ואדר, כן? יש לו יראת כבוד אמיתית כלפי הדבר הזה. בעצם אם נסגור שוב פעם את המעגל במה שראינו פה בפסקאות הראשונות, אז יוצא שאתם מתחילים להבין איך מתגלגל פה המהלך, שרבי נחמן לא סתם מדביק דבר לדבר, אלא אצלו, הבעיה היא שאצלו זה היה מובן מאליו. הוא בא עם התורה כבר, הכל היה אצלו בראש. עכשיו הוא מתחיל לומר אותה לפני החסידים, החסידים הוא מתקיל אותם. הוא מתקיל אותם על ימין ועל שמאל וכל מיני מושגים. אבל, ולכן זה יוצר את הבעייתיות, כן? איך לפענח. אבל אני חושב שלאט לאט, אם אנחנו לוקחים מושג מושג, מנתחים אותו, מתחילים להבין גם את הקשר. ואז הוא מביא את יתרו, כמו שאמרנו. עכשיו, הכבוד בגלות, ואז יתו כולם, ואז יאמרו בוגעים, זאת אומרת, החזון, אחרית הימים, הוא החזון הזה, שכולם מתאים שכם לעובדו. זה החזון אחרית הימים, זה הכבוד העולמי הזה. שהעולם כולו יהיה תחת כנפי השכינה, כן? וזה קשור גם לשלום. להמשיך שלום זה בדיוק חלק מהעניין הזה שהסולידריות העולמית, כולם מאוחדים תחת תחת העניין האלוקי. בית המקדש הופך להיות בית תפילה לכל העמים. ולא, תארו לעצמכם שיהיה דבר כזה. כמעט אף פעם לא היה דבר כזה, גם בימי שלמה. שלמה חשב שהוא כבר נמצא באחרית הימים, ולכן הוא לקח נשים באחרית ימיו, הוא נסע כל מיני נשים, וזה פלא גדול, ככה מסבירים את זה, כי הוא חשב שהוא נמצא כמו בעולם של אחרית הימים, והקדושה כבר מתפשטת בכל העולם. בסדר, בסוף חז"ל, פסוק ותקפו אותה, הקדוש ברוך הוא, שהוא לא הלך, הוא לא עשה רצון השם, אבל זה שלמה זה לא נהנתנות, אלא פשוט הוא טעה. הוא טעה בעניין הזה שמקדים את זמנו. לא הגיע הזמן של הכבוד הגדול הזה, לא היה כנראה אדם. אבל שמבחינתנו, חזון אחרית הימים זה משהו שאנחנו כל הזמן שואבים ממנו, כן? שואבים ממנו גם בהקשר הפרטי שלנו לעניין הזה של כבוד. אנחנו יכולים לדמיין לעצמנו מה זה חזון אחרית הימים, וזה יכול להשליך עלינו גם למכובדות הזאת, כן? תאר לעצמך שכולם באים, נמצא, יכולים לעבוד בכנסת הגדול באחל שלום, שבתו, חזנות. שם, באים המון תיירים. הם מאחור שם, כן, אנשים שהם לא יהודים גם, ואז פתאום כשהם נכנסים, אז אתה מרגיש, יוצר איזה משהו, איזה משהו מכובד יותר, כי פתאום אנשים באים בחוץ, מתעניינים, רואים, וכמובן, אם זה באמת בפאר והדר, איך אמרנו, גם היכל שלמה זה תיקון מסוים של מה שהיה בגלות, היית פעם בכנסת הגדול, זה תיקון למה שהיה בגלות, זה במצב הרבה יותר טוב, אבל זה רחוק מאוד מהאידיאל של אחרית הימים. על כל פנים, מבחינת רבי נחמן זה פשוט כבוד, רמות של כבוד. הרמות של הכבוד הן תלויות גם בעניין הזה, לא רק הרגב, אלא אולי בעיקר. ולכן הבעלי תשובה, הקירוב הרחוקים, כל כך חשוב לצורך העניין הזה של הכבוד. אמרנו, שוב נזכיר את המאוחר, מבחינת רבי נחמן הדלקת נר חנוכה על הפתח, זה על הפתח, אנחנו בנרב, גם פה תראו את זה בחנוכה, יש המון חילונים שמסיירים ברובע, כן? והם הולכים, רואים את החנוכיות, ואיזו התרגשות, כן. לא יודע, מרחוב חב"ד, כן, שזה מלא חנוכיות. ופתאום אתה אומר, יש איזה רגע אחד, לא משנה שמחר הם יחזרו לחולין ולזה, אבל הם באים והם בעצם רואים פתאום איזה הוד והדר כזה, איזה מין התרגשות כזאת. תעברו פעם ליד קבוצה כזאת, יצא בלי סוף, אני הולך הביתה, כן. פתאום אתה רואה, זה נר חנוכה, נר חנוכה מבחוץ. נר חנוכה זה העניין הזה של... של להרחיב את המעגל, כן? זה בדיוק ההבדל בין נר שבת ונר חנוכה, שהרבה דנים בזה גם בגמרא, כן? נר שבת זה משהו פנימי, זה ביתי. נר חנוכה לצאת החוצה על הפתח, כי היציאה אל הפתח, הקירוב רחוקים, הוא מקדים את הקירוב. אתם מתחילים להבין את הלאה. עכשיו בגלות, כן, אז זה כבר קראנו, ושוב, הכל מגובה בפסוקים. והארץ העירה מכבודו, אז יורו מבגרים לחו ונלכה באור השם. וכבוד נקרא אור, כמו שכתוב, והארץ העירה מכבודו. שוב אתם רואים קישור נוסף. האור של חנוכה הוא מזוהה עם הכבוד של הקדוש ברוך הוא. כן, בפסוקים האלה. כבוד הולך עם אור. והארץ העירה מכבודו, לכן התורה הזאת של הכבוד, של העלאת הכבוד, היא קשורה לאור. היא קשורה גם לחנוכה. כל הבחינות היא קשורה לחנוכה, בגלל הבחוץ ובגלל האור. אתם מבינים? הלאה. ואי אפשר לקרב את הגרים עם בעלי התשובה אלא על ידי תורה. זה כבר לפיח אותנו לעוד משהו נוסף, כן? שוב, גם פה אפשר ליפול לקלישאות. איך מקרבים מחוקים? נכניס אותם לבית המדרש, תתחיל ללמד אותם תורה, כן, ואיזה גמרא וכו'. זה לא בדיוק ככה אצל רבי נחמן. בואו נראה מה שומע בהמשך. כמו שכתוב, יפוצו מעיינותיך החוצה, הרי זה הרי המסר הגדול של הבעל שם טוב שהוא יצא היום. יפוצו מעיינותיך החוצה, שצריך להשקוט אותם שהם מבחוץ, להודיע להם הדרך ילכו בה. וזה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, אין כבוד אלא תורה. אוקיי? בסדר. אז כבוד מזוהה עם התורה. ולכן, קירוב רחוקים צריך להיות עם תורה. אבל תשימו לב מה המשמעות של התורה אצל רבי נחמן. וזהו, אם תוציא עקר מזולל, ואמרו חכמינו זיכרונם לברכה, אלו שמקרבים בני אדם לעבודת השם יתברך. כי זהו נקרא מוציא עקר, היינו כבוד, מזולל, מזילותא דגלותא. להוציא את הניצוצות, להוציא את הנקודה הפנימית, כן, גם אצל אלה שהם רחוקים, וזה רם על כל גויים השם. שמתם לב, שמתם לב, ככה הפסוקים שאנחנו מכירים אותם, הם שגורים על פינו, פתאום אצל רבי נחמן מקבלים אור מיוחד. שוב, רם על כל גויים השם, היינו כשאפו מודים ושוכרים השם, אז על השמיים כבודו. אך כבוד השם מתעלה ומתגלה כשהוא גם על כל גויים. ככל שהוא יותר מתפשט, אז הוא יותר מתעומם, הכבוד של הקדוש ברוך הוא. אז היה נתעלה הכבוד מהחושך. שוב, חנוכה, כן? להכניס אור בתוך החושך הגדול, בתוך רשות הרבים. ואי אפשר לבוא להתעוררות התשובה הן לראשי ישראל הן לגרים אלא על ידי התורה. הוא חוזר, אז הוא עכשיו הוא מסביר גם למה הוא מתכוון בתורה, שמאירים להם אל מקום שהם שם, כמו שכתוב יפוצו חוצה דווקא, כי התורה הם 60 ריבו אותיות, כנגד 60 ריבו נשמות, ויש לכל הנשמות שורש למעלה במחשבה דקות שבריחו, כי ישראל עלו במחשבה תחילה, ועל ידי זיווג הנשמות נברים נשמות גרים. כשנתעוררים הנשמות על ידי אושיות התורה שרוצים לפי מתנוצצים זה לזה, זהו בחינת זיווג, שזה מקבל הערה מזה, ועל ידי הזיווג של התנוצצות הנשמות שבמחשבה נבראים נשמות גרים גם בפרושי ישראל. כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, נקרא פרושי ישראל, נמצא ששם ישראל נקרא על כל פנים עליו עדיין, מאחר שנקרא פרושי ישראל, הוא פושע אבל הוא ישראל, אפילו שחטא ישראל הוא, יש לו אחיזה בשור במחשבה עליונה, ועל ידי בנוצצות מנוצץ גם שורש נשמתו בין שאר השורשים, ומגיע הערה זה וזה הפושי ישראל משורש נשמתו על ידי הרעי, זאת חוזר בתשובה. טוב, אז מה אתם יודעים? רב נחמן העריך פה, ואני חושב שאתם לא קשה להרגיש שהוא מדבר על תורה, לא מכוון כך אותו פה לישיבת הכותל לדוגמה להתרשם, ברור שזה צריך להיות, אבל אולי בשלב ב' או בשלב ג'. מה זה בראש בראשונה כשרבי נחמן מדבר על תורה, למה הוא מתכוון? זה אנחנו כבר ראינו כמה פעמים. הוא מדבר על משהו הרבה יותר פנימי. תורה זה התנוצצות הנשמה שיש לכל אחד. כל אחד יש לו עוד בתורה. ה-60 ריבו ישראל, הצירוף של 60 ריבו יוצר את האור הגדול, את האבוקה הגדולה. אבל מה זה אומר במילים יותר פשוטות? לקחת אדם, להחזיר אותו בתשובה, זה להאיר לו את המשמעות של הקיום שלו. איזה מקום אתה תופס במציאות? אנשים הולכים בעולם כעיוורים באפלה, לא יודעים על מה ולמה הם חיים פה, נכון? העניין הזה של התשובה, אפילו של התורה, של האותיות של התורה, נו, לפתוח לו את העיניים. מה אתה עושה פה בעולם הזה? מה אתה עושה? תפתח את העיניים, תתבונן, תראה פתאום, אז החיים פתאום נראים לו. יש את הספר של זאתי, אני לא יודע, קראתם את זה? מקימי. לא קראתם. ברסלבית, שהיא באה מעולם השואו ביזנס, אני לא יודע איך לקרוא לזה, והיא תארת שם את כל ההתלהבות שלה, את היציאה שלה מהבוט, כן? פתאום היא הבינה את המשמעות של הקיום שלה, פתאום היא הבינה למה היא חיה פה. וזה לא רק למה, כל אחד ואחד יש לו אור שלו, כן? אין בן אדם אחד שדומה זהה לאחר, ולכן יש משהו מאוד מאוד ייחודי לכל אחד, אבל תפקיד של העניין הזה של הקירוב זה להאיר את ההתנוצצות שיש לו באור, באור הפנימי שלו, כן? שוב, כמו שאמרנו, גם אנחנו לא נקיים מהבעיה הזאת של ראייה שטחית, מבט שטחי, ותראה לו מי זה, זה קודם כל. בברסלב לא מדברים על לימוד גמרא, כן, כל כך, זה לא שוודאי שזה קיים, אבל כשאתה מדבר על תורה וכשאתה מדבר על קירוב רחוקים, זה קודם כל בעניין הזה של השורש שלך. הוא פותח את העיניים, מתחיל להבין משהו, וזה מקרב אותו. ברור שאחרי זה הוא נכנס לתהליכים, אז זה בא לידי ביטוי גם בכל ההיבטים האלה, כן, של תורה, של מצוות. אז בראש ובראשונה תורה ברבי נחמן והנשמה, השם של הנשמה של האדם. וזה עוד הערה, כמו שאמרנו, אפשר ליפול בפח כשלומדים רבי נחמן ולהגיד להחזיר חוקים על ידי תורה, ולא אומר מה זה תורה, קח אותו לבית המדרש. זה לא מתחיל משם. הבנתם את הנקודה הזאת? עכשיו תשימו לב שהדברים פה מתחילים לאט לאט להתחבר. אנחנו מדברים על אור, נכון? להוציא את האור מתוך החושך. ואיפה האור מתחיל? איפה זה מתחיל? יש לכל בן אדם שורש נשמה, כן? יש לו אור, אבל האור הזה בפנים, הוא מכוסה, הוא נסתר, הוא מודחק, ואתה צריך לגלות לו את זה. אז ככה זה עוד אור ועוד אור ועוד אור, ואז האור מתרבה בבריאה כולה, וככה הולך וגדל הכבוד של הקדוש ברוך הוא בעולם. האם הדברים מורים עד כאן? ניסינו לחבר כל מיני קצוות, כן, שנראים במבט ראשון לא כל כך קשורים זה לזה, אבל אנחנו נסתפק פה, לא כדאי להמיס יותר מדי, אנחנו כבר מתקרבים ל9:30, ובעזרת השם, אם אתם רוצים תתקדמו קצת על ההמשך. יש פה איזה פסקה שמתייחסת לראש השנה, שזה הפסוק, אבל עיקר התורה שלו בסוף מתייחסת ועד שתכלה רגל מן השוק, וכמו שאמרתי לכם, אחרי שקוראים את התורה הזאת של רבי נחמן, אז כל הדברים הנדושים והרגילים, הדרשות הרגילות ששומעים הם סיבות חנוכה, ומיני הולכים להיות יחסית, אז כבר יכול להיות משהו נדוש, משהו תפל, ואתה לא מתחיל לגרד. הבעיה היא שהתורות האלה הן קשות מאוד, ואין כמעט מי שיפתח לנו את העיניים, אבל אתם יכולים להיווכח. נבחף פתאום, מרגישים את זה או לא? פתאום העננים מתפזרים, העניין הולך ומתבהר. שימו לב איזה משמעות של הדלקת נר חנוכה אחרי שאתה לומד את התורה של רבי נחמן, איזה הבדלים עצומים. אז בעזרת השם שבוע הבא נעשה חלק ב', אז נסיים, זה יהיה ממש תקופת חנוכה, הכנות.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.